מועד קטן, דף ד', מתחילים בעזרת השם, 19 שורות מלמעלה, במילים, אבל לא מימי הגשמים. מסופר, כשפעם ראשונה נפגש ראש העיר תל אביב, מאיר דיזינגוף, עם ראש שבט בדואי מהנגב, כדי לייצר יחסי שכנות תקינים, שוחחו ביניהם, האווירה הייתה טובה. כשבאו להיפרד, החליטו להחליף ביניהם מתנות. ראש השבט הבדואי הציג בפני ראש העיר שלל של אוצרות, וראש העיר בחר איזה סכין מסוגננת, לקח אותה מתנה, ואז הוא שואל את ראש השבט הבדואי, איזה מתנה נוכל להעניק לך? ראש השבט מהסס, אולי הוא בוחר מתנה יקרה מדי, ואז הוא מבקש, רציתי פה לשטוף ידיים, חיפשתי איפה הדלי עם המים, לא מצאתי, אחד כאן מהצוות, פה בתל אביב, שאל מה אני מחפש, ביקשתי מים, מצביע לי על ברז מים, פותחים את הברז ויוצא מים. פעם ראשונה בחיים ראיתי דבר כזה. אם תוכלו לתת לי מתנה כזה ברז, זאת תהיה מתנה מאוד מאוד נפלאה בשבילי. כולם מחייכים, כמובן מהצד של, של ראש העיר. ואז החליטו, בסדר, נתן לך ברז. הביאו לו ברז מאוד יפה. ונפרדו לשלום. כשראש השבט הבדואי הגיע שם לנגב, לכפר, קיבלו אותו בתרועות שמחה, וכשסיפרו על הברז, ברז הקסם, כולם התאספו לקבוע את הברז ברוב עם. אחרי שקבעו אותו על הקיר של האוהל, ניסו לפתוח את הברז, הבינו שכנראה הברז מקולקל. חוזרים חזרה את כל הדרך לתל אביב, וכשמבקשים להחליף את הברז, הסבירו להם שם את המוסר השכל שמספר רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, שלומדים מהסיפור, נשלב את זה עם ההסבר. כשאתה לוקח ברז מים, אם אתה לא תחבר אותו למקורות המים, הוא לא שווה כלום. אומר רבי יעקב גלינסקי, יש משרד הביטחון שאמון שלא יהיו מלחמות, או על כל פנים להתגונן מפניהם, משרד הכלכלה כדי לתת פרנסה לאנשים, משרד הבריאות כדי שאנשים יהיו בריאים, אבל צריך לזכור, כל אלה הם ברזים יפים. אנחנו צריכים להיות מחוברים אל הקדוש ברוך הוא, שהוא בורא רפואות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. רק אז כל הברזים האלה באמת יוציאו מים. אבל המעשה המשעשע הזה מחזיר אותנו קצת אחורה למציאות שבה אנשים לא הכירו ברז מים, בטח לא מערכות השקיה משוכללות, וכשהיו צריכים להשקות את השדה, היו צריכים ללכת ולדלות מים מן הבאר, ולהשקות את השדה. מגיעים ימי חול המועד, ימי פסח, סוכות, וחכמים התירו להשקות שדה שלא מסתפקת במי גשמים בימי חול המועד, אבל בתנאי שלא תהיה טרחה יתרה. צריך להשקות לא על ידי טרחה יתרה, כדי שלא יהיה הפסד. לכן התירו להשקות, כי אם לא תשקה את השדה, היבול יופסד. אז במשנה אמרנו אפשר להשקות, אבל לא ממי הגשמים, לא על ידי שתשאב משלולית של מי גשמים, ולא ממי הקילון, קילון זה חפירת בור מים עמוקה, שגם היא המקורות של המים שלה זה מי גשמים. שואלת הגמרא, בישלם המי קילון, בור עמוק עם מי גשמים, מאוד מובן למה יש כאן תרחה גדולה, כי צריך לשאוב מים מתוך העומק של הבור כדי להשקות את השדה. איקה תרחה יתרה, יש כאן תרחה יתרה, ולכן חכמים אסרו להשתמש במאגרי המים האלה להשקות את השדות. אלא מי גשמים, בדרך כלל זה שלולית רדודה, לא עמוקה, והמים נמצאים במפלס גבוה, מהי תרחה איקה? בסך הכל אפשר אפילו רק להטות את הזרימה של השלולית לכיוון השדה, או לשאוב קצת, לא צריך כל כך מתוך העומק, ולהשקות את השדה. מביאה הגמרא על זה שתי דעות. מה הסיבה שאוסרים לא רק מי קילון אלא גם מי גשמים? דעה ראשונה שמחמיר מאוד, אמר רבי הילה, אמר בשם רבי יוחנן, כל מי גשמים אסור להשקות ממנו את השדה. אם המאגר של המים מגיעים כאן, המקור שלהם זה מי גשמים ולא מי מעיין, ולכן יכול להיות שהמים האלה יחסרו ויצטרכו לתרוח, להביא מים מבור עמוק יותר, ואז תהיה תרחה יתרה, אז אסרו להשתמש ממאגר כזה של מים להשקות את השדה. ככה מחמיר רבי יוחנן. גזרו להשקות ממי גשמים בכל צורה שהיא, גם במקרה שתכף נראה, נערות שמושכות מים מן האגמים, שמקור המים שם זה מי גשמים, גם שבבבל המקורות האלה מגיעים שם מים מכל העולם, בבל עמוקה מאוד, מגיעים שם מים שלא נחסרים. בכל זאת, מכיוון שהמקור של המים זה מי גשמים, אומר רבי יוחנן, גזרו ואסרו עטו מי קילון, כדי שלא יבואו להשתמש ממי קילון, לא יבואו להשתמש ממקור של מי גשמים שנמצא בעומק האדמה, שיש תרחה יתרה לדלות את זה ולהשקות משם. חידוש גדול, אומר רבי יוחנן כאן. אסור להשקות מי גשמים. אסור. בכל המועד. שלא יבואו להשקות מבור מים, שהמים נמצאים במפלס עמוק, ויש תרחה יתרה לשאוב משם את המים. רבשי מקל, רבשי אמר, מדובר פה במי גשמים כאלה, שמי גשמים גופה יהיו, אם אתה תשתמש מהם, המפלס שלהם יהיה יותר ויותר עמוק, כי תיקח את המים, אז הגובה של המים ירד יותר ויותר, והם יבואו לידי מי קילון נעתו, בסוף הם יהיו כל כך עמוקים, שבשביל לשאוב אותם תצטרך לתרוח, כמו מי קילון. אבל, אם יש לך כזה מקור מים, שלעולם לא יבוא לידי מצב שיש תרחה גדולה, להוציא משם מים, הוא לא נחסר. שמה, זה מקור מים, אמנם ממי גשמים, אבל שהוא מעולם לא נחסר, ואין אף פעם תרחה לשאוב משם מים, אז רבשי יתיר. ולכן אומרת הגמרא, הוויכוח שלהם, כמפלגי, במקרה שבו יש לנו מצד אחד מי גשמים, אבל מצד שני זה לא נחסר אף פעם, זה לא בא לידי מי קילון. ולכן פה רבשי יתיר, ורבי יוחנן, שאוסר כל מי גשמים, יאסור. וכמפלגי בדרבי זיירא, שאומר, דאמר רבי זיירא, אמר בשם רבא בר ירמיה, שאמר בשם שמואל, הוא אומר הלכה כזאת. נערות, שמאיפה מגיע מים לנערות האלה? המושכין מים מן האגמים. האגמים התמלאו מים ממי גשמים. מותר להשקות מהן, מהן בחולו של מועד. האגמים האלה לא עשויים להיפסק. רב אשי באמת מסכים. זה לא יבוא אף פעם לידי מי קילון. לכן, מר, איתלי דרבי זירא, גם הוא יסבור שאפשר להשתמש עם המים האלה. אבל רבי יוחנן שאמר, שום מי גשמים אסור להשקות את השדה, אלא רק ממי מעיין, ומר לתן דרבי זירא, לכן הוא גם לא יסכים עם ההלכה הזאת של רבי זירא. כי גם באגמים, אפילו שקל להשקות מהם, גוזרים משום מי קילון, כדי שלא יבואו להשקות, ממי באר שיש שם מים במקום עמוק, ויש טרחה יתרה להוציא משם מים. נתבונן בגופם של דברי רבי זירא. גופה, אמר רבי זירא, אמר בשם רבא בר ירמיה, שאמר בשם שמואל, נערות המושכין מים מן האגמים, מותר להשקות מהן את הנערות בחולו של מועד. מקשה הגמרא, הייתי ורבי ירמיה לרבי זירא, הרי במשנה שלנו נאמר, אבל לא ממי גשמים ולא ממי קילון, חוששים שהם ייפסקו מי הגשמים ויהיה טרחה להוציא מים מעומק הבור. ואם כן, אותו דבר, היה צריך אולי לחשוש ולאסור להשתמש ממימי האגמים, אולי פסק המים יצטרכו להביא מים ממקור אחר. אמר לי, ירמיה בני, ירמיה בני, זה לא דומה. הני אגמים דבבל, האגמים פה של בבל, כמיה דלא פסקי דמו, זה כמו מים שאינם עשויים להיפסק. ולכן זה לא דומה למקרה של המשנה. המים האלה מותר כן להסתפק מהם בשביל להשקות את השדות. תנו רבנן, הפסיקות והבריכות, פסיקות ובריכות זה שני סוגי בריכות שהמקור של המים שם זה מי גשמים. אפילו שנתמלאו מים מערב יום טוב, כל שכנים הם יתמלאו מים ביום טוב עצמו, אסור להשקות מהם את השדה בחולו של מועד. למה? אותה סיבה שאסרנו מי גשמים, מי קילון, שמא יגמרו המים מהפסיקות והבריכות, והוא ילך להביא מים ממעיין, מעמת המים, שמשם זה טרחה גדולה להביא. ומכיוון שהוא כבר התחיל לשאוב, אז הוא כבר ירצה להמשיך ולהביא גם מעמת המים אחרת. אבל, ואם הייתה עמת המים עוברת ביניהם, בין הבריכות האלה, דיין, מקור מים נפרד, שהמקור של עמת המים מגיע ממעיין, לא ממי גשמים, אז מותר להשקות אפילו ממי גשמים. כי גם אם יפסקו מי גשמים, הוא לא יצטרך לטרוח להביא ממקום, מעמת המים של מי גשמים, שמגיע משם מים, לקח משם את המים זה תורח. אלא הוא ישתמש מעמת המים שעוברת בין הבריכות, שעמת המים הזאת, המקור שלה זה ממעיין, ושם אף פעם לא ייגמר המים, ואין תרחה לשאוב משם. אז אם הסתיימו המים בפסיקות והבריכות, השתמשו מהמים של העמת המים של המעיין, שזה לא בתרחה. ולכן מותר. אמר רב פאפה, והוא, מה שהתירו לשאוב מים ולהשקות מהבריכות והפסיקות, כי יש כאן עמת המים שמקורה ממעיין, זה בתנאי, והוא שרובה של אותה שדה שותה מאותה עמת המים. זאת אומרת, ביום אחד אפשר להשקות את רוב השדה מעמת המים לבד, שם יש מספיק. לכן, גם אם בסוף לא יהיה מספיק מים בבריכות, בפסיקות, הוא יצטרך להשקות מעמת המים של המעיין, הוא יוכל להשקות את רוב השדה מעמת המים של המעיין ביום אחד. אבל אם אין כל כך הרבה מים בעמת המים הזאת, זה מעיין שנובע מאוד לאט, ובשביל להשקות את כל השדה צריך לחכות כמה ימים, וכל פעם לקחת חלק מהמים ולהשקות חלק מהשדה, אז חוששים שמא לבעל השדה לא תהיה סבלנות, והוא יסתפק ממי הבריכות, ואז הסתיימו המים שם. אז הוא אומר, בסדר, אבל כל מה שהתירו לי ממי הבריכות, זה מכיוון שיש פה עמת המים שעוברת ביניהם. טוב, אז בואו ניקח מעמת המים. אבל גם מעמת המים הזאת זורמת כל כך לאט. ועדיין יהיה חסר לו מים. אז הוא ילך וישב מים בטרחה יתרה. לכן, אומר רב פאפה, זה אסור. אבל שיאמר, במקרה הזה גם יהיה מותר. אף על פי שאין רובה של אותה שדה שותה מעמת המים בפעם אחת, אבל בכמה ימים, אם יהיה לו סבלנות, אמנם הקילוח של המים, של העמת המים מהמעיין, זורם לאט, אבל תוך כמה ימים הוא כן יכול להשקות את כל השדה. כיוון, כן, אז לכן, אף על פי שאין רובה של אותה שדה שותה בפעם אחת, כיוון דקמשך ואתיה, כיוון שהיא מושכת ומביאה מים, עמת המים הזאת. אז בעל השדה מימר אמר, היא לא שתיה, אם השדה לא תשתה מעמת המים לחד יומה, בסדר, תשתה לתרי ותלת היומי, תשתה בשניים, שלושה ימים, אני לא יותר תרחה בשבילי עכשיו לרוץ, לחפש מקור מים אחר, של קילון, מה שנקרא, שזה קשה לשאוב משם מים. עדיף לו, המנוחה, גם אם ההשקיה תהיה תוך כמה ימים, מאשר להתאמץ מאוד ולהשקות את כל השדה ביום אחד. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. יש מעיין מים בראש ההר, לדוגמה. מתחת למעיין המים יש שדה, שגם השדה נמצאת במרומי ההר. לכן היא נקראת שדה בית השלחין, שהיא זקוקה לתוספת של מים, היא לא מסתפקת במי גשמים. מתחת לשדה יש בריכה של מים. מתחת לבריכה של המים יש שדה נוספת. שגם היא במרומי ההר, לכן גם היא נקראת בית השלחין שלא מסתפקת במי גשמים, היא זקוקה להשקיה נוספת. אז יש מעיין, מתחתיו שדה, מתחתיו בריכה, ומתחתיו עוד שדה. הדרך הוא שמשקים את השדה העליונה ממי המעיין שלמעלה, והמים שנשארים מההשקיה מטפטפים מתוך הבריכה, ומהבריכה משקים את השדה השנייה שיותר למטה. אומרת הברייתא, בריכה שנוטפת מים משדה בית השלחין זו. מדברים פה על הבריכה שבאמצע, בין שתי השדות, בין השדה העליונה לשדה שלמטה. ויש באמצע בריכה שמטפטפת מים, שכשמשקים את השדה העליונה, נשאר מים ומנטפים לתוך הבריכה, והבריכה מנטפת לשדה שלמטה יותר. מותר להשקות ממנה גם את השדה בית השלחין האחרת שבקומה יותר נמוכה. זה ההלכה שאומרת הברייתא. מקשה הגמרא, והאבידה דפסקה. הבריכה דרכה שהטפטוף של המים מפסיק. אז נכון שמקור המים בבריכה מגיע ממעיין, אבל כבר השקו מהמעיין הזה את השדה העליונה. לבריכה מגיע רק שאריות המים, והם עלולים להיפסק. למה אתה לא חושש, כמו שחוששים במי גשמים, שהם עלולים להיפסק, שאסור להשתמש בהם, כדי שלא יתרח להביא מים ממקור אחר שיש בטרחה יתרה? אמר רבי ירמיה, מה שהתירו להשקות את השדה שלמטה מהבריכה שבין שתי השדות, ועדיין היא מטפטפת, שעדיין הבריכה הזאת מקבלת עוד ועוד מים מהשדה העליונה. מוסיף אביי תנאי נוסף, אמר אביי, והוא, זה לא מספיק שאתה רואה שעדיין מטפטף מים מהשדה למעלה לתוך הבריכה. אתה צריך לבדוק את מקור המים. תעלה למעלה לראש השדה, תבדוק האם המעיין ש... ומקור המים לשדה העליונה, הוא עדיין נובע. והוא שלא פסק מעיין ראשון. אבל אם המעיין למעלה פסק, גם אם כבר סיימו להשקות את השדה העליונה, ומטפטף מים לבריכה, ואתה רוצה להשקות מהבריכה הזאת לשדה שלמטה, זה אסור לך. אבל עדיין מטפטף מים לשדה העליונה. כן, אבל עוד רגע המים שם הסתיימו, כי כבר המעיין פסק. ואז תצטרך לתרוח להביא מים ממקום אחר, וזה יהיה תרחה יתרה. תניה, רבי שמעון בן מנסיה אומר, שדה אחת ויש שם שתי ארוגות. וזה במין סוג של מקום של עלייה כזאת. השדה היא, לא, היא בעלייה, היא לא ישרה, לא בשטח מישור. וארוגה אחת למטה וארוגה אחת למעלה. זו למעלה מזו. לא ידלה עם דלי, לא ישאוב מים בדלי מן התחתונה וישקה את הארוגה העליונה, כי זה תרחה. יותר על כן אמר רבי אלעזר בר שמעון, אפילו אם זה רק ארוגה אחת, שיש עלייה כזאת בשדה שם, חציה נמוך וחציה גבוה לא ידלה ממקום נמוך וישקה למקום גבוה, כי זה תרחה. תנו רבנן, ברייתא. אם יש לאדם ירקות בגינה, בחול המועד, הם לא מוכנים עדיין, ואם הוא ישקה עוד מים, הירקות יהיו מוכנים בחול המועד עצמו, אז הוא משקה לצורך חול המועד. זה מותר. מדלין לירקות כדי לאוכלן בחול המועד. אבל אם הוא רוצה להשקות מים כדי שהירקות יגדלו לאחרי חול המועד, זה אסור, וזה מה שהברייתא מתכוונת. ואם בשביל להפותם, אסור. זה השקיה לשם הרווחה. רבינה ורבא תוספה, שניהם אבו כאזלה באורחה, הלכו בדרך בימי חול המועד. חזו לאו גברא דאבא דלי דבלה בכל הדמועדה. ראו איזה אחד שמקיים את ההלכה הזאת. הוא דולה מים כדי להשקות ירקות בחול המועד. אמר לי רבא תוספה לרבינה, לי תימר לשמתי, בוא הרב ננדה אותו. כי הוא עובר על האיסור של חכמים. רבא תוספה טעה. הוא היה סבור שאסור להשקות מים לירקות אפילו בשביל לאכול אותם בחול המועד. אז הוא היה סבור שהאדם הזה עובר על התקנה של חכמים שאסרו להשקות. אז רבינה תיקן אותו. אמר לי, והתניה ברייתא מפורשת, שעכשיו קראנו. מדלין לירקות כדי לאוכלן בחול המועד, אז אם כן הוא עושה את ההלכה כמו שצריך. אז רבא תוספה אמר לי, הוא היה סבור, הוא הסביר רבא תוספה את הטעות שהייתה לו. הוא היה וכי אתה סוב, וסברת, מה עם מדלין, מדלין, מה היה? מה, אתה למדת את הברייתא הזאת, מדלין לירקות, הכוונה שמדלין מים לירקות, כמו שאנחנו למדנו וכמו שזה המסקנה של הגמרא? לפי דעתי, אני למדתי שמדלין מים, מהי? מדלין זה לשון מדלדלין. שלופי, מדלדלים את הירקות בגינה, אם יש הרבה ירקות, ואז כולם יונקים מאותה ארוגה, ואז כולם יחד, כל אחד גדל לא מספיק, כי זה צפוף מדי. אין מספיק מקום לשורשים, אז הירקות לא גדלות בצורה מספיק טובה, אז מדלדלים. וזה מה שהברייתא מתירה. איפה מצאתי שזה מדלין זה לשון לדלל כדתנן? המידל בגפנים, אם אדם רואה בכרם שיש לו מדי הרבה ענבים, ולכן הענבים לא יצאו מספיק גדולים, אלא היו לו הרבה ענבים בינוניים, הוא רוצה שהענבים יהיו גדולים, אז הוא קצת כותף ענבים, כדי שהענבים שנשארים בעץ יגדלו גדולים יותר. כשם שהוא מידל ותולש בענבים שלו, כך מותר לו, הוא מידל בשל עניים. גם בענבים שהוא צריך להשאיר למתנות עניים, כאלה ענבים שלא גדלים בצורה של אשכול, אלא הם גדלים ככה יחידים, בודדים, פרט או לילות, שזו הכוונה שהם לא גדלים כאשכול, עם כתף ועם נטף. אז גם מהענבים האלה, הוא יכול לדלל. זה נוח לעניים שיהיה להם הענבים שיהיו להם יהיו גדולים. אלה הם דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בשלו ודאי שהוא רשאי לדלל את הענבים. ואינו רשאי אבל לדלל בענבים של העניים. בכל אופן אתה רואה שדילול, שמדלין, מידל, זה לשון לדלל, להוריד קצת מהענבים. אז אותו דבר גם כאן. מה שמותר לדלל בירקות, זה הכוונה להוריד קצת מהירקות, כדי שהירקות שנשארו יגדלו טוב יותר. אז רבינה תיקן את רבת אוספה, אמר לי, והתניה, פורש יש ברייטה שכותבת, ברייטה נוספת, מדלין מים לירקות כדי לאוכלן בימי חול המועד. אז רבת אוספה קיבל, אמר לי, אי תניה, אם פורש כתוב שמדלין כאן הכוונה מים, תניה. אז אם כן, אנחנו לא יכולים באמת לנדות את האדם שעשה כדין, שישקע את הגינה כדי שיהיה לו ירקות לימי חול המועד עצמם. במשנה למדנו, ואין עושין עוגיות לגפנים. עוגיות? מהי עוגיות? אמר רב יהודה, בינקי. נו, ואנחנו שואלים, מהי בינקי? בינקי זה הכוונה מין גומות כאלה, שעושים מתחת הגפנים, מתחת הזיתים, שממלאים בהם מים. תניה נמי אחי, אלו הן עוגיות בדידין. הכוונה גומות שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים. שואלת הגמרא, איני, וכי באמת אסור לעשות את העוגיות האלה לגפנים? וזה הכוונה העוגיות? והרב יהודה, שהוא מבאר לנו שעוגיות הכוונה בינקי, הוא בעצמו שרה לבני המקום שנקרא בר צייטאי, התיר להם למעבד בינקי לקרמיון, בינקי הוא התיר להם לעשות בקרם, הוא התיר להם לעשות את הגומות האלה, והוא מבאר שהעוגיות של המשנה הכוונה לבינקי, והמשנה אומרת שאסור לעשות את זה לגפנים, אז איך הוא התיר? עונה הגמרא, באמת מה שהמשנה אומרת שאסור, זה אותם הבינקי, אותם העוגיות, ולא קשיה. מה שהמשנה אוסרת, בחדתי, שאין פה שום גומה, ואתה עכשיו חופר גומה חדשה, זה תרחה יתרה, לכן זה אסור. בכל המועד. מה שרב יהודה התיר לבני בר ציטאי, היה להם כבר גומות, רק מה? הם נסתמו. בעתיקי, הם היו קיימים, הם עתיקים, אבל הם נסתמו, אז הוא התיר להם רק תרחה מועטת לפנות את אותם נקאים, את אותם גומות. וזה מותר. למדנו במשנה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין עושין את האמה, אסור לחפור תעלת מים ברוחב של אמה ובעומק של אמה. זה היה הדרך לעשות את המימדים של התעלה של המים. אסור לעשות את זה בימי חול המועד. ואסור לעשות את זה בשנת שמיטה, שאסור לעשות בה את המלאכות שבשדה. חכמים חולקים בשנת שמיטה. שבשנת שמיטה הם כן מתירים לעשות את תעלת מים הזאת. ואם יכול למועד, הם גם מסכימים שעשו. שואלת הגמרא, מה באמת הטעם שבשנת שמיטה עשו? בשלמה בימי יכול למועד, משום דקטרח, באמת זו תריכה גדולה לחפור תעלת מים חדשה, אלא בשנת שביעית, בשנת שמיטה, מה הטעמה? למה רבי אלעזר בן עזריה אוסר לחפור תעלת מים? הוא לא חורש את השדה, הוא לא זורע את השדה. יש בזה שתי דעות די דומות. פליגו בה רבי זיירה ורבי אבא בר ממל. אחד אמר, הסיבה למה רבי אלעזר בן עזריה אוסר בשנת שביעית לחפור תעלה, מפני שנראה כעודר, כמו חורש, הוא מרקח את האדמה. הוא חופר, זה כמו שהוא עודר. אחד אמר, הסיבה למה הוא אסר, למה רבי אלעזר בן עזריה אוסר לעשות עמת המים, תעלה כזאת של מים, בשנת שביעית, מפני שבמעשיו הוא בפועל מכשיר את אגפיה, את הצדדים של האמה, לזריעה. כי הוא חופר מתוך האדמה, ואת האפר המעוברר, הרך, הוא שופך בצידי התעלה. כשתרצה לזרוע באפר הזה, זה יבוא לך מאוד בקלות. כי הכל שם ממש רך ומעוברר. אז הוא ממש מאבד את האדמה שם. וזה אסור בשנת שביעית. מהי ביניי ומה ההבדל בין שני הטעמים? לפי שני הטעמים, בעצם שתי הטעמים הרי באמת קיימים. הוא גם באמת חופר, והוא גם מכשיר את שדה אמת המים לזריעה. אז במה הוויכוח? יקבן איו, ההבדל ביניהם זה כשהוא חופר אמת המים, ישר מהנהר, ישר מהמאגר מים. וככל שהוא חופר יותר, המקום שהוא חפר מתמלא מיד במים. ואז הוא ממשיך לחפור, ואז המקום גם מתמלא במים. כל מקום שהוא חופר מתמלא ישר במים. זה המקרה של ההבדל. דקעת ומאיה בטרי. מאן דאמר שהאיסור לעשות אמת המים מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, שאת המקום שהוא שופך את האפר בשולי אמת המים, שם יהיה נוח לזרוע עד רבה. עכשיו יהיה באמת נוח לזרוע שם, ולכן זה אסור. לכן ניקה, יש את הטעם של האיסור. ומאן דאמר שהטעם שאסור מפני שנראה שהוא כאילו עודר את האדמה, כאן לקה, כי מיד נכנס כאן מים בתוך המקום שהוא עודר. זה לא נראה שהוא חורש לצורך זריעה. שואלת הגמרא, וגם לפי מאן דאמר מפני שנראה כעודר, אז אם יתמלא מיד מים אין את זה, ליחוש את החשש השני, כי בפועל מפני שמכשיר את אגפיה לזריעה. מה זאת אומרת מתמלא פה מיד מים בתעלה? אבל אתה לא רואה שיש עכשיו אפר פה למעלה? איך אתה מתיר? אתה צריך לחשוש שבאמת את החשש השני, שמכשיר אגפיה לזריעה. אותו אפר שהוא לקח מתוך התעלה, כדי לייצר את התעלה, הוא שם את זה עכשיו בשולי התעלה, ושם עכשיו אפשר באמת לזרוע בקלות. אז אם כן, הפעולה שהוא עשה, מכשירת האדמה בשנת שביעית, וזה אסור. אלא הגמרא חוזרת בה. באמת, באופן הזה, כולם מודים שאסור לחפור תעלת מים. כשאתה שם את האפר, כשאתה חופר בצד כאן, בסמוך לתעלה. וההבדל ביניהם, איקה ביניו, דקשקיל מיני ושדי לבראי, שאת האפר שהוא לוקח בזמן חפירת התעלה, הוא משליך למרחוק, כך שאי אפשר לזרוע באפר הזה. ולכן, למאן דאמר, שהסיבה שרבי אלעזר בן עזריה אוסר לחפור תעלה בשנת שביעית, מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, הוא לא מכשיר את אגפיה לזריעה פה, כי הרי כל האפר הוא משליך למרחוק, לכן לקה. ולמאן דאמר, שהסיבה שרבי אלעזר בן עזריה אוסר, זה כי הוא חופר פה, הוא נראה כעודר, מפני שנראה כעודר, איקה. כי פה מדובר שלא באו מיד המים. אז אם כן, זה נראה שהוא מעבד את הקרקע בשנת שביעית. שואלת הגמרא גם כאן, ולמאן דאמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, כאן אמנם הוא, את האפר הוא משליך למרחוק, אז אגפיה, שולי התעלה, לא מוכשרים לזריעה, אבל ליחוש מפני שנראה כעודר. הרי בפועל הוא עודר כאן את האדמה, כי הרי לוקח זמן עד שהתעלה מתמלא במים לפי ההסבר הזה. עונה הגמרא, עודר נמי, קיקה שקיל, סתם ככה, כשאדם חופר באדמה, אז האפר שהוא חופר, הוא משאיר באותו אזור, הוא לא משליך את זה למרחוק. בדוחתי מנחלי, כאן, כשהוא משליך את זה למרחוק, אז זה לא נראה לעודר, זה לא נראה כמו עודר, ולכן זה מותר. המימר, הוא באמת מפרש מפני שנראה כעודר. מתנילה מפני שנראה כעודר, כמו הטעם הזה, הוא עבר את דבריו של רבי אלעזר בן עזריה, שזה הסיבה שהוא אוסר לחפור תעלה של אמת המים. ואם ככה, קש ילי סתירה דבריו של רבי אלעזר בן עזריה כאן, על דבריו של רבי אלעזר בן עזריה במקום אחר. ומי אמר רבי אלעזר בן עזריה? כל שנראה כעודר אסור, כמו שהוא אומר אצלנו במשנה, שלכן אסור לחפור אמת המים בשנת שביעית, ורמין היא, אני אקשה לך סתירה ממקום אחר, עושה אדם את זבלו אוצר. לפי דעת התנא הראשון, אפשר לעשות ערימה של זבל בשדה בשנת שביעית. אפילו שזה בעצם משבח פה את המקום שבו אתה עושה את הערימה. פיסת קרקע שעליו אתה מערים את הערימה של הזבל, משתבחת מהזבל הזה. אז אם כן, זה נראה שהבן אדם עושה מלאכה בשנת שביעית, בכל זאת התנא הראשון מתיר. רבי מאיר אומר, אתה צריך לעשות פה יקר באמת. הוא אוסר עד שיעמיק את הקרקע לפני שהוא עושה שם את המאגר של הזיבול, שלושה טפחים, או עד שיגביע את הקרקע במקום של הזיבול, שלושה טפחים. ואז ניכר שהוא עושה כאן בסך הכל מאגר ולא זיבול של שדה. אם לפני שנת שביעית כבר היה לו קצת זבל בערימה, דבר מועט, אז גם רבי מאיר מודה שלא צריך לעשות עקר, לעשות נמוך שלושה טפחים או להגביע שלושה טפחים, אלא מוסיף עליו והולך. רבי אלעזר בן עזריה מחמיר ואוסר, אפילו אם היה מעט זבל, להוסיף עוד ועוד באותו מקום, כי זה נראה שהוא מזבל את המקום, עד שגם במקרה הזה יעמיק שלושה טפחים, או עד שיגביה שלושה טפחים, באותו מקום שבו הוא עושה את המאגר של הזבל, של הזיבול. או עד שייתן את הזיבול הזה על הסלע. סלע, אתה לא יכול לזרוע בו. אז זה ניכר שזה בסך הכל מאגר. בכל אופן, אם רבי אלעזר בן עזריה אוסר לעשות תעלת מים משנת שביעית, כי הוא נראה כמו שהוא עודר את השדה, איך אפשר להעמיק בשדה שלושה טפחים כדי לעשות שם מאגר של זיבול? הרי כשאתה מעמיק שלושה טפחים זה גם נראה כעודר. מביאה הגמרא על זה שני תירוצים שתרצו רבי זיירא ורבי אבא בר ממל. אחד מהם תירץ ואמר, כגון שהוא כבר העמיק לפני שנת שביעית, לכן לא צריך לחפור בשנת שביעית. ואחד אמר, השני אמר, שגם בשביעית מותר לו. ומה שכאן רבי אלעזר בן עזריה לא חושש שזה נראה שהוא מאבד ועודר את השדה, מפני שזיב לא מוכיח עליו, אתה רואה מיד איך שהוא שם שם את הזיבול, אתה מבין שהוא חפר כדי לעשות כאן מאגר של זיבול. כנראה שהוא שם את הזיבול יותר מהר מהזמן שלוקח למים למלא את תעלה של המים, של עמת המים, לכן כאן זה יותר ניכר שהוא עושה את זה לתוך הזיבול מאשר עמת המים. למדנו שכולם מודים שאם כבר הייתה עמת המים, והוא רוצה רק לתקן את עמת המים שנסתמה, ומתקנים את המקולקלת במועד. זה כן מותר לעשות בימי חול המועד. שואלת הגמרא, כמה היה העומק של עמת המים, ועד כמה היא נסתמה? מים מקולקלת. אמר רבי אבא, שאם עמת המים בהתחלה הייתה עמוקה, שישה טפחים, והיא נסתמה, ועכשיו היא עמוקה רק טפח. אז מותר לו לחפור חמישה טפחים ומעמידה על שישה טפחים בחזרה. זאת אומרת, מותר לחפור חמישה טפחים. לכאורה. עכשיו הגמרא דנה, האם מותר לחפור חמישה טפחים גם במקרה שהיה לך שבעה טפחים בהתחלה העומק, ונסתם חמישה טפחים, ועכשיו העומק הוא רק שני טפחים. אז יהיה מותר לחפור חמישה טפחים, לעשות את זה שבעה טפחים, או שמותר לחפור חמישה טפחים רק כשבסוף זה יצא שישה טפחים. והגמרא מביאה את זה עם ספק כזה. זה פשיטה, שאם כל עמת המים הזאת לא, הייתה בסך הכל שלושה טפחים, ועכשיו נשאר שם רק חצי טפח, והוא רוצה לתקן ולהעמיד את זה על שלושה טפחים, בוודאי שעשו. כיוון, זה לא עבר מאיה, גם כשזה שלושה טפחים המים לא עוברים כל כך טוב בכזה עמת המים. לא כלום הוא. זה נחשב תרחה שלא לצורך. לכן זה אסור בימי חול המועד. דבר נוסף שפשוט. אם הייתה כאן עמת המים בעומק של 12 טפחים, כמו שתי עמות, והיא נסתמה ונשאר עומק סך הכל של שני טפחים, טפחיים, הוא רוצה לחפור 10 טפחים, להעמיד את זה בחזרה לעומק של 12, גם אסור. הוא יכול להעמיק רק ל6 טפחים. דקטרח תרחה יתרה. לכן לא, כי עמת המים מספיק ל6 טפחים, למה להעמיק את זה ל12 טפחים? הספק הוא, במקרה שעמת המים היה בעומק של 7 טפחים, ונסתם 5 טפחים, ונשאר רק טפחה עם עומק, והוא רוצה להעמיק את זה, 5 טפחים על 7, מהו? הרי אמרנו שכשהיה לו עמת המים של 6 טפחים ונסתמו לו 5, ועכשיו הוא רוצה לחפור את אותם 5 כדי שזה יחזור להיות 6, מותר. השאלה אם יהיה מותר לחפור 5 גם כדי שזה יהיה 7. הכה, כשהיה שישה טפחים, וזה נסתם ונשאר טפח, אמרת חמישה כמעמיק וזה מותר. ואם כן לכאורה גם הכה, כשזה היה שבעה טפחים וזה נסתם ונשאר רק שני טפחים, גם כן חמישה כמעמיק, אז אולי תתיר לו להעמיק עוד חמישה טפחים ואז יהיה שבעה טפחים. או דילמה מצד שני, אנחנו מתירים לו לעשות את זה לשישה טפחים, לא יותר. אם זה היה עמוק שישה טפחים, אנחנו מתירים לו להחזיר את זה לשישה טפחים. אבל כיוון דאי כתפח יתאיר, האם אתה תעמיק חמישה טפחים, וכבר היה עמוק שני טפחים, אז זה יהיה עכשיו שבעה טפחים, טפח יותר משישה. אי כתיר חטפי, אז הוא מתכופף בשביל אותו טפח יותר ממה שצריך, וזה תירחה יתרה. תיקו, שלא תישאר לעמוד. מביאה הגמרא כמה הלכות קצרות בעניין הזה. אביי התיר שרה לבני המקום שנקרא בר המדח, הוא התיר להם שהיה ענפים של אילנות שהיו גדלים בנהר, הוא התיר להם לעקור אותם, לשחופי נהרה, לעקור את הענפים של האילנות שהיו גדלות בנהר. זה הלכה אחת. הלכה נוספת, רבי ירמיה התיר שרה להו לבני המקום סחבתה למחרה לכרות ולפנות נהר התמימה, מקור מעיין שנסתם. הלכה שלישית, רבשי שרה להו התיר לבני המקום שנקרא מתמחסיה, הוא התיר להם לאקדוחי לפנות סרטון שהצטבר מהצטברות של אבנים בנהר בורניץ. והוא הסביר ואמר, מה הטעם שאני מתיר? כיוון שמהנהר הזה דשתו מיני שוטים מזה, זה מים של שתייה ששוטים ממנו רבים. אז אם כן, כשעושים בו תרחה, זה לצורך הרבים, כרבים דמי. והמשנה שלנו, תנן, למדנו, עושים כל צורכי רבים. אחד מהדברים שהתירו לעשות בימי חול המועד, זה לצורך הרבים, ולכן הוא התיר, ועד כאן דף ד'.